ערב טוב ומבורך.
כן. הרב אני שמע את השיעורים שלו על פרשת שבוע.
כן.
אין לו שום דבר תורה על ויקרא, צו, שמיני. הכל זה פורים.
טוב.
הכל רק פורים.
אבל אנחנו נדבר גם קצת על צו וגם קצת על פורים. וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מגדל המזבח כל הלילה. אנחנו כולנו מכירים את הקטע הזה, אומרים אותו מדי יום ביומו, ויש המזבח תוקד בו, ולבש הוא כהן מדי בת, מכסלבד יבש על בשרו וכולי.
ספרדים לא אומרים את זה.
מה? ספרדים לא אומרים. אשכנזים אומרים.
כל אחד שיודעים.
כן. עוד פעם, גם לא כולם אומרים את זה. זה מנהג. זה לא... זה מנהג. מנהג להגיד את זה, מי שאומר את ה... את הקורבנות בבוקר, יש כאלה שלא אומרים, יש כאלה שאומרים, יש כאלה שאומרים חלק, כל אחד והמנהגים שלו. בכל מקרה...
דוב מקפיק כל בוקר להגיד.
מה?
דוב מקפיק כל בוקר להגיד.
כן, לא, גם אני אומר, אני כל בוקר אומר את ה...
שאין לו כל אחד,
אני לא מאמין. כן, טוב, זה עוד פעם, כל אחד והמנהגים שלו. בכל מקרה, יש כאן הרבה דברים ללמוד. קודם כל, צו זה לשון מעכשיו ולתמיד, ויש פה זירוז. כמו שאומר רשי, בוא נראה אם אני אצליח לקרוא את הרשי בגודל הזה, אין זה אלא לשון זירוז מיד ולדורות. ואז כמובן כולם שואלים, באמת, את מי אתה מזרז כאן? את אהרון ובניו? את אהרון הכהן הגדול אתה מזרז? מה, הוא צריך זירוז? זה קצת נשמע מגוחך. אז יש כאן כל מיני תירוצים כאלה ואחרים, שיש כאן הפסד כספי, כי יש כאן הקורבנות שמגיעו כאן כל יום. זה מדובר לא על אהרון, מדובר על עם ישראל שצריכים לממן את זה, וכו' וכו'. מדובר כאן קודם כל על קורבן התמיד. הנקודה המעניינת בקורבן התמיד זה, הוא פותח את הקורבנות והוא מסיים את הקורבנות. זה נקודה מאוד חשובה.
זה יותר ברור.
אוקיי, זה קצת יותר ברור, תודה. אוקיי, אז אנחנו... אמרנו שיש כאן עניין של זירוז. אומר רשי, מה הזירוז? ביותר, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. וכאן אנחנו כבר אומרים חסרון כיס, על מה מדובר? ובעולם בסוגריים יש חסרון כיס לכהן שכולה כליל. מה הכוונה? העולה אין לו כלום לכהן. זה הכל עולה לקדוש ברוך הוא. ממילא יש לו חסרון כיס כאן. זאת אומרת, זה דבר שצריך לזרז אותו.
עובד בחינם.
כן, עובד כאילו בחינם. שם הקורבנות, יש לו חלקים, יש לו זה, כאן אין לו כלום. ולכן צריך לזרז. אבל עדיין קשה, איך באמת אפשר להגיד דבר כזה על אהרון הכהן? וגם בכלל לכהנים שעובדים בית המקדש. ואיזה הפסד כספי, אפשר לחשוב, מה? יש כל כך הרבה קורבנות. אלא הנקודה היא כאן שזה נקרא קורבן התמיד. ומה הטבע של דבר שעושים אותו כל הזמן? מתחילים לעשות איזה מצוות אנשים מלומדה, מתחילים לחפף, וכאן מתחיל הבעיה. ולכן דווקא בקורבן הזה, שמביאים אותו מדי יום ביומו, פעמיים ביום, בכל השנה כולה, אלה לא יוצא מן הכלל, גם ביום הכיפורים, גם בשבת, כל יום ביום במהלך השנה, העבודה בבית המקדש נפתחת עם קורבן התמיד, ומסתיימת עם קורבן התמיד. אשר יש דבר כזה, שחוזרים ועושים אותו שוב ושוב ושוב, ישנו חשש שאנשים, איך אומרים, ייכנסו לקטע של מצוות אנשים מלומדה, ויעשו את זה, יאללה, חפיף, העיקר עשינו. עכשיו, מה זה מלמד אותנו תכלס להיום? קודם כל, בכל דבר בחיים, שעושים אותו הרבה, צריך לדעת ולהקפיד, במיוחד משמדר במצוות, צריך לדעת ולהקפיד, לשמור על הערנות. ולכן תשימו לב מה כתוב כאן. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד. מה היה צריך להיות כתוב? עליו. על המזבח. מה זה בו? הרי האש איפה היא? על המזבח. אלא מי זה בו?
כהן.
יפה. האש תוקד בו. זאת אומרת, אותו אחד שמביא את אותו קורבן, יום ויום, וערב הבוקר, שהוא, האש צריכה להיות בו. הוא צריך לעשות את זה באותה התלהבות, כמו שהוא עשה את זה בפעם הראשונה. זאת אומרת, קודם כל הלימוד הוא כאן, לכל דבר בחיים שעושים אותו, בתמידות, צריך להקפיד ולעשות אותו בהתלהבות. למרות שעושים אותו פעם ופעם ועוד פעם. והדוגמה הקלאסית היום זה התפילות. בן אדם בא להתפלל מנחה כל יום. שחרית כל יום. ולפעמים, אתה יודע איך אומרים? הוא אפילו לא שומע מה הוא מדבר, הוא לא מסתכל אפילו על הסידור, הוא כבר אומר את זה בעל פה. ואיפה ההתלהבות? איפה ההתרגשות? ולכן, דווקא באותם דברים, צריך להבין את החשיבות. אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להביא את הקורבן הזה כל יום פעמיים ביום, זה חשוב או לא? מאוד חשוב. זאת אומרת שהדברים שאנחנו מצווים לעשות אותם הרבה ולחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם, הם הכי חשובים. ממילא אם הם הכי חשובים, אנחנו צריכים, אנחנו רואים, דווקא בדברים האלה יותר להקפיד, שההתלהבות לא תיעלם.
כי היצר מפתה יותר.
בוודאי, היצר מפתה יותר, ולא רק זה, אתה, ברגע שאתה מתרגל לדברים, אתה נמצא בבעיה, כן, אתה נמצא בבעיה, מי שמתרגל, אז יש לו בעיה, ברגע שהוא רגיל לדברים, ממילא, איך אומרים, עושה את זה בצורה,
יאללה, כן. עכשיו, כדי שנבין דרך אגב את הדברים האלה קצת יותר לעומק, ונבין מה נדרש מאיתנו, העניין של התמידות היא גם קשורה לעניין של רגילות, והרגילות קשורה לעניין של אנחנו מתייחסים לזה כאילו עוד דבר מהיום, ולפעמים אנחנו שוכחים אפילו על מה, מי ומדוע. אחד הדברים החשובים זה שהדברים שאנחנו מתרגלים אליהם, אנחנו צריכים להכיל לחשוב שזה לא קשור לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התרגלנו לראות את זה. וכשאנחנו מתרגלים לדברים, אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל דבר. וזה דברים טריוויאליים שקורים כל יום. אז היות והם קורים כל כך כל יום, כל יום, אנחנו התרגלנו. והתרגלנו, השמש עולה כל יום. אנחנו לא חושבים על זה שבעצם הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, שמש אל תעליב, ולא תהיה שמש. אנחנו לא חושבים על הדברים האלה. אנחנו רואים את הדברים האלה ומתרגלים אליהם. וזה דרך אגב אחת הסיבות שלמשל את מגילת אסתר, חייבים לקרוא מתחילתה ועד סופה, ואסור לקרוא למפרע. זאת אומרת, זו הלכה מאוד מוזרה, שלא מופיעה בהרבה מקומות. מי שקרא את המגילה למפרע לא יצא. מה זה למפרע? יקדים למשל פרק ג' לפרק א', לדוגמה. לא יצא ידי חובה, גם אם קרא את כל המגילה, אבל אם הוא לא קרא אותה על פי הסדר, לא יצא. ולמה הדין המיוחד הזה דווקא במגילת אסתר? ולמה חשוב כל כך להקשיב לכל מילה ומילה? מכיוון שהתהליך הזה של מגילת אסתר, יש כאלה שחושבים זה קרה מהיום לאתמול. השנה הוא שם את הפור, שנה הבאה זה קרה ונגמר הסיפור. חבר'ה, הסיפור של המגילה הוא נמשך, אם אני זוכר נכון, 11 או 12 שנה. זאת אומרת, זה לא קרה בשנה אחת, כן. ולא בשנתיים. זה התחיל במשתה, וזה התגלגל אחר כך עם ושתי, ואחר כך עם אמן, ואחר כך עם אסתר, ורק לאחר מכן הוא מפיל את הפור, ואחר מכן נגזר מה שנגזר, ואז בעצם הייתה הצלה. התהליך הזה קרה במהלך שנים רבות. ואנשים בעצם יכולים להסתכל על הדברים האלה, שזה חלק מהחיים, התרגלו. קראנו רק השבוע, קראנו את פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק בשבת. מה הבעיה עם מה עמלק? עמלק הזה שנמצא בתוכנו, הוא אמר לנו הכל מקרה. וזה אשר קרחה בדרך. ואם אתם זוכרים, דיברנו על ויקרא, ויקרא, ויקרא. אם אני לא קורא את האלף, מה זה? ויקרא, כאילו מקרה. כי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על זה, לא רואים שבעצם הקדוש ברוך הוא קורא לנו. אנחנו לא רואים את האלף. אומרים, הכל מקרה. וזה בעצם המלחמה שלנו בעמלק. לדעת שהאלף נמצאת. עכשיו, מה זה האלף? האלף זה שתי דברים. דיברנו על זה בשבוע שעבר, אבל קצת לחדד את העניין. האלף זה אלף, אלופו של עולם, שזה הקדוש ברוך הוא. ואם אתה לא רואה אותו, אז הכל מקרה. מצד שני, למה אתה לא רואה אותו? כי האלף זה גם אני, האגו. א', אגו, אני. כשאתה רואה רק את עצמך, אז אתה לא יכול לראות ולא יכול לשמוע, ואתה רואה את הכל בתור מקרה. כדי לבוא ולהבין ולראות ולשמוע את כל השם, אז קודם כל אמרנו צריכים לבוא מנקודת ענווה. ברגע שבן אדם בא מנקודת הענווה, אז הכל נראה אחרת. עכשיו, כאשר אנחנו מבינים שיש לנו בעיה עם הדברים שהתרגלנו אליה, ויש לנו בעיה משתי צדדים. א', בעיה שאנחנו עושים את הדברים כאילו לצאת ידי חובה בצורה של מצוות אנשים מלומדה, וב', שאנחנו שוכחים את חשיבות העניין, וג', עוד יותר חשוב, אנחנו שוכחים שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי זה. ולכן קורבן התמיד, המעניין הוא על מה הוא בא. קורבן התמיד, אתם יודעים על מה בא קורבן התמיד? על מה הוא מחפר? על מחשבה. קורבן התמיד מחפר על מחשבה.
תמיד כאילו יש
מחשבה. ולעומת זאת, קורבן חטאת מכפר על מעשה. עכשיו, איזה קורבן יותר חשוב? איך אנחנו יכולים לבדוק את זה? בצורה מאוד פשוטה. בואו נבדוק מה קורה עם קורבן העולה. כמו אמרנו לפני חצי דקה, יש הפסד. איזה הפסד יש? הכל הולך לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת חטאת, חלק הולך לכהנים. אז מה יותר חשוב?
קליל.
הראשון, עכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו היינו חושבים? מה יותר חשוב, המעשה או המחשבה? המעשה. המעשה, עשית.
לא,
המחשבה. באה התורה ואומרת לך...
המעשה, המחשבה. המחשבה יותר.
באה התורה ואומרת לך, המחשבה יותר חשובה. ולכן יש קורבן תמיד שאתה מביא אותו גם בבוקר, גם בערב, על המחשבה. ומה המשמעות? מאוד פשוטה. צריך להבין, סוף מעשה במחשבה תחילה. דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. חשוב להבין שכל מעשה מתחיל במחשבה. והמחשבה היא זה שבעצם גורמת למחשבה. הרי אתה לא עובד כמו אוטומט. אם אתה עובד כמו אוטומט, אז אתה עוד יותר גועס, אתה ממש בהמה. אבל כל מעשה מתחיל במחשבה. נכון? לכן הרהורי עבירה קשים יותר מהעבירה. כי מזה זה מתחיל. זאת אומרת, אני קודם כל צריך לשלוט במחשבות שלי. זה לא דבר פשוט, זה דבר לכן. באה התורה ואומרת לך, על הבוקר, תכניס את זה לראש שלך, ובערב לפני שאתה הולך לישון, גם תכניס לראש שלך. זה קורבן התמיד. זה קורבן שנועד ללמד אותנו, שהדבר הזה שנקרא מחשבה, הוא הדבר החשוב ביותר. זה כמו שבן אדם רוצה לתקן משהו, וגם על זה דיברנו, הוא רוצה לתקן משהו. אז מה הוא רוצה לתקן בדרך כלל? את המעשה. והוא בעצם שוכח שהוא צריך להסתכל על מה? על המחשבה. מכיוון שאתה לא עוזר לך לתקן את המעשה. לתקן את המקרה זה לא עוזר. אתה צריך לתקן את המקור. מה המקור? המחשבה. לכן צריך לטפל בבעיה דרך המחשבה ולא דרך המעשה. כי אם לא טיפלת במחשבה, ממילא יקרה עוד פעם, אתה עוד פעם תעשה את אותו דבר. וזה דבר שאנחנו צריכים להכניס את התובנה הזאת עמוק עמוק לתוכנו, כדי להבין שהמחשבה היא זאת שחשובה יותר מכל. כאשר אנחנו מדברים על העניין של קורבן התמיד, שהוא העולה, ועל חשיבותה של המחשבה, ועל חשיבותה של עבודת השם בעבודת הקורבנות, שהאש, אותה אש, שכאן התורה חוזרת אליה שוב ושוב, אותה אש, שעובדים את השם צריך לעבוד בהתלהבות. וההתלהבות הזאת צריכה להיות בתוכך, עוד פעם, בפנימיות שלך, במחשבה שלך. אם אתה תבוא לקורבן התמיד, מתוך מחשבה של התלהבות, העבודה שלך תמיד תהיה עבודה מעולה. אבל אם אתה תבוא, נעשית ידי חובה, ולכן, דרך אגב, בתפילה אומרים שאנשי מעשה היו שעה לפני התפילה, חסידים ואנשי מעשה היו, מה עושים שעה לפני? מתכוננים לתפילה. למה היו מתכוננים לתפילה? קרה לכם פעם, לפעמים, איחרתם לתפילה, רצתם מהר להגיע לתפילה, במיוחד נגיד תפילת מנחה. איך אתם מתפללים מנחה? אבל לא רק מחשבות. למה אתם בקריזה הזאת של הזה? אתם לא מוכנים. לכן כל דבר צריך הכנה. אנחנו עכשיו עומדים לפני פורים, ואחר כך לפני פסח. אלה חגים עצומים. אומרים, פורים זה כמו יום הכיפורים. ואם אנחנו לא נכין את עצמנו, אם אנחנו לא נבין שצריכים לבוא מוכנים לחגים האלה, במיוחד פורים, אומרים פורים, מה? אנשים לא יודעים מה זה פורים. אם אומרים פורים כמו כיפורים, איך אפשר להשוות את החג הזה של לכאורה, העוללות, שתייה, תחפושות, איך אפשר לעשות את זה ליום הכיפורים? איזה מין השוואה יש כאן בכלל? אבל זהו בדיוק העניין. יום הכיפורים אתה מלאך. מלאך מן השמיים. ביום הפורים אתה צריך להוכיח שהבן אדם שבך הוא מלאך. זאת אומרת, נכנס יין, יצא סוד. יש טעות מחשבתית לחשוב שפורים זה עניין של לשתות ולהשתכר, וסליחה לביטוי, להתחיל לנבל את הפה ולהתנהג כמו עוללים ופורחים. האמת היא שצריך לשתות, אבל צריך לשתות בדרגה כדי שיישא הסוד שמנצא בתוכך. עכשיו, אם בתוכך מלא ריקבון, זה מה שייצא. אז מי שאני מציע הצעה ידידותית, למי שבפנים הכל רקוב, שיזהר בשתייה שלו בפורים. מי שבפנים יש תורה ומעשים טובים, ואומרים, אני זוכר, אומרים על אחד מגדולי ישראל שהיה בקי בתורת הסוד. ובפורים בכוונה היו משקרים אותו. כי אז הוא היה מגלה להם סודות עצומים שכל השנה לא דיבר עליהם. אבל בפורים שהיה ככה מבוסם, אז הוא התחיל ככה לזרוק מה שיש בפנים. ושמעו ממנו דברים נפלאים. ככה גדולי ישראל, זה היה פורים אצלהם. יצא הפנימיות, אותה מחשבה שמסתתרת כל השנה, היא יצאה החוצה. וזה בעצם הדבר היפה. לדעת ולהבין מהי המשמעות של פורים. פורים זה המשמעות של לקחת את הדברים אל עולם המעשה. זה שתייה, זה אכילה, זה להיות שמח עם הגוף, כאשר מי נמצא מאחורי זה. הרי הכל התחיל למה? בגלל משתה של אחשוורוש. וחבר'ה, השם היה הכל כשר למהדרי. המשגיח, אתם יודעים מי היה המשגיח?
מרדכי.
מרדכי היהודי היה משגיח. אז מה הבעיה? מה הבעיה? לא כתוב שאכלו טרף. מה כתוב? מה כתוב? כן? מה כתוב? נהנו מסעודתו של אותו רשע. נו, אז מה קרה אם נהנו? חבר'ה, לא יכול להיות שיהודי יישב במשתה כזה, גם אם הכל קשר למאדרין, ויש לו בחורות חצי ערומות רוקדות, ומתנהגים בשפלות, והוא לובש את בגדי כהן גדול, וכלי המקדש נרמסים שם, ויהודי נהנה ממשתה כזה? אם בא אליי למשתה כמו כפה עליו, הרמתי גיגית, המלך ציווה לבוא, אני בא, מילא. והשתייה כדת, אין אונס, אף אחד לא הכריח אף אחד לבוא. וכל אחד קיבל את מה שהוא רוצה לאכול. אז מבחינת האוכל לא היה שום דבר. וזה מזכיר לי, פעם הייתי בזה בר מצווה, וזה אנחנו נסיים. הזמינו אותנו לבר מצווה של שכנים. בר מצווה, מה זה בר מצווה? הוא נכנס לעול מצוות. אנחנו יושבים באולם, הכל כשר. איך נכנס הבר מצווה? על הפריון עם רקדניות בטן מלפניו. ריבונו של עולם. אז אני אומר, מה צריך לעשות יהודי כשרואה את זה? הכל כשר, מה צריך לעשות? צריך ללכת, אני לא הלכתי, האמת, אני אומר לכם, לא הלכתי. אז לא הייתי בדרגות של היום. אבל לידי ישב מישהו, איך שהוא ראה את זה, ברוך השם, כל הכבוד לו. קם והלך. זה בעצם הלימוד. זה הלימוד, צריך לדעת ולהבין שהכל, הכל, קודם כל, תמון בפנימיות של האדם, במחשבה. וברגע שהפנימיות שלך היא תאורה וזקה, אז בפורים לא משנה מה אתה תשתה, מה יצא החוצה, רק דברים טובים. וכמובן, גם בזה צריך להיזהר, לא לשתות יותר מדי. ויש סיפור ידוע על אחד ששתה, ובסוף, לא עלינו, התפרסם שמו לרעה ברחבי תבל, אבל לא כאן המקום להאריך בזה. בקיצור, היום למדנו שקורבן התמיד, מקריבים אותו תמיד, ולכן צריך להיזהר מאוד ולזרז את האנשים בעבודה הזאת. כי כל עבודה ועבודה שעושים תמיד, צריך לשים לב לעשות אותה כמו שצריך. כמו כן למדנו שאותו קורבן התמיד, למה מביאים אותו כל כך הרבה? למה פעמיים ביום, כל יום בשנה? כי קורבן התמיד הוא על המחשבה, הוא על מה שנמצא בתוך האדם. וזה יותר חשוב מהמעשה החיצוני. כי הפנימיות היא זאת שחשובה. וזהו חג הפורים. חג הפורים נועד לגלות את הפנימיות של האדם. זהו הנס הגדול. וגם לכן, מה קיבלו בפורים? קיבלו וקיימו את מה? את התורה שבעל פה, שזו על פה של התורה, שזאת הפנימיות של התורה, שנזכה בעזרת השם להרכיב את קורבן התמיד מדי יום ביומו כמו שצריך, בצורה מכובדת, בעזרת השם גם נזכה לה, איך אומרים נכנס יין ויצא רק דברים טובים ולא הדברים